סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת פנחס. סדר פרשת פנחס, אנחנו נמצאים סיפה של פרשת בלק, עוסקת במעשהו הנועז מאוד של פנחס. אם יספיק הזמן נראה את הדברים כמו שהם מבוארים גם בגמרא. בכל אופן, פנחס בסוף פרשת בלק: ויהו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, על קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגפה 24. ומיד עוברים אל פרשתנו, פרשת פנחס: וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. השאלה הראשונה, אנחנו רואים פה שפנחס מיוחס גם בסוף פרשת בלק, ויהו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וגם בתחילת פרשתנו פנחס מיוחס אל אבותיו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. נו, אמרת לנו בסוף פרשת בלק שזה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בשביל מה להגיד לנו את זה עוד פעם? שאלה שנייה, אנחנו רואים שבשני הפסוקים, למעשה בפסוק אחד, בפסוק שאומר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא קליתי את בני ישראל בקנאתי, שלוש פעמים מופיע, מופעות מילים עם השורש קופנון א', קנו. זאת אומרת שלמילה הזו יש חשיבות בהבנת העניין. כאשר התורה חוזרת על שורש מסוים פעם אחר פעם, הדברים אינם בכדי, אלא יש להם איזושהי כוונה, יש להם איזושהי מגמה להעביר אותנו לנושא מסוים, להעמיד אותנו, לדייק אותנו, לכוון אותנו אל מקום מסוים, אז השאלה, למה התורה מכוונת? תורה לשון הוראה, תורה היא בלמוד. אנחנו צריכים לראות מה ההוראה של התורה בשורש הזה קופנון א' ובמעשה הזה של פנחס לחיים שלנו. אני מקווה שאף אחד לא מתכוון להיות פנחס פה ולקחת את הרומח ולצאת להתחיל לעשות מעשים קיצוניים. אני מקווה שבסוף השיעור כבר לא תרצו, ותבינו גם למה. זה עיקר הדבר. אנחנו יודעים שאין דבר יותר רחוק מפנחס, שהוא מזרע הכהנים, פנחס בן אהרון, בן אלעזר בן אהרון הכהן. הכהן זה זרע כהנים, שבט לוי. שבט לוי זרע כהנים. כהנים הם מצד הדין או החסד?
חסד.
חסד, חסד מוחלט. כהנים זה אנשי חסד. כהנים זה מסמלים את החסד. איך עושה כהן מעשה כזה קיצוני של הרג נשיא שבט ישראל? זמרי בן סלו היה נשיא שבט בישראל, ללא משפט, ללא לשמוע עדים, ללא התראה. איך הוא לוקח את החוק לידיים ועושה מעשה שהוא שיא הגבורה, הפך החסד, שיא הגבורה? איך הדבר הזה יכול לקרות בכלל? כדי להבין את העניין הזה, אנחנו צריכים להבין כמה יסודות בעניין של קנאה. אני היום לא אדבר על קנאה במובנים, כמעט ולא, במובנים שמדבר עליהם רבי אליעזר פאפו בפלא יועץ, או שמדברים חז"ל בראשית חוכמה של רבי אליהו דוידש, שהוא מזכיר את הנושא הזה של קנאה, או חכמי המוסר האחרים, אלא אני רוצה לתאר את השורש הזה של הקנאה כמו שהוא עולה מהפרשה, מכמה מקומות אחרים, מקורות אחרים בתורה ובתנ״ך, ואחרי כן סייעתא דשמיא היה רק להראות כמה רמזים לזה מתורת הסוד, ולהבין מה אנחנו צריכים, מה עבודת הנפש שלנו, מה אנחנו צריכים בעולם שלנו להבין מהמעשה הזה של פנחס. כי אנחנו בסוף צריכים ליישם את זה, ואין פנחס עכשיו, אף אחד פה לא פנחס. יהיו רגועים, אף אחד פה לא פנחס, תכף תראו גם למה. אני מדבר על עצמי, אתם יודעים, אני לא יודע מי פנחס. בפרשת צו, חומש ויקרא, חומש הפקודים, חומש תורת כהנים, עוסקת התורה במינוי של הכהנים. אומרת שם התורה, פרשת צו, פרק ו' פסוק ז', וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני הוויה על פני המזבח. דהיינו, התורה, הקדוש ברוך הוא ממנה את כל בני אהרון להיות כהנים, חוץ מאחד, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כל בני אהרון, זאת אומרת, הסבא של פנחס, אהרון, והאבא שלו, והדודים שלו, ואלעזר ואיתמר, וכולם כהנים. יש אחד שלא מונה להיות כהן, זה פנחס. פנחס, יפה מאוד. מה התגובה של פנחס לאירוע הזה? אנחנו לא יודעים. התורה איננה מספרת לנו מה תגובתו של פנחס, היא איננה מזכירה אותו אפילו בפרשת צו. פנחס הוא עלום, הוא חי, הוא קיים, הוא היחיד שלא מונה ככהן, ובכל זאת התורה אפילו לא מזכירה תגובה שלו. זאת אומרת, זה צריך להבין את זה, זה משפחה שלמה שהפכה להיות כהנים, יש בה חריג אחד, פנחס. פנחס לא שואל שאלות על אי מינויו. הדבר הכי טבעי בעולם זה שפנחס ישאל למה הוא ולא אני. למה לא לשאול למה הוא ולא אני? אילו כישורים אני חסר, אילו תכונות אין בי שהקדוש ברוך הוא לא מוצא אותי ראוי להיות כהן? אבל זה דבר הכי 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 מתבקש. אתם יודעים, המופע הראשון של קנאה בעולם היה אצל מי שהוא שורש הקנאה, קין. קין, קנאה, קין. קין זה שורש הקנאה. קין לשון קנאה. מה היה אצל קין? קין היה הראשון, היה היזם של הבאת קורבנות לקדוש ברוך הוא. הוא מביא קורבן, אחיו אבל מביא קורבן, הקדוש ברוך הוא שועה למנחתו של אבל, ואיננו שועה למנחתו של קין. מה כתוב על קין? ויחר קין ויפלו פניו. יש לו תלונה, יש לו טרוניה. אומר, אני הראשון, אני הבאתי, אני עשיתי, מה ההבדל ביני לבין אבל? למה הוא כן ואני לא? זו שאלה מתבקשת. אין קנאה יותר גדולה, אין קנאה יותר גדולה מאשר בין אחים. אין. קנאה בתוך המשפחה היא קנאה עצומה. אומר הזוהר הקדוש, אח זה אותו שורש, הם נובעים מאותו שורש, הם שניהם בנים של אדם, הם יוצאים מאותו שורש. מאותו שורש, למה שיהיה הבדל בענף הזה, בין הענף הזה לענף הזה? למה שיהיה הבדל? הלא זו שאלת השאלות של קין מפשט הפסוקים. אני לא נכנס עכשיו לפירוש של רבי יונתן בן עוזי והתרגום ירושלים, לא נכנס לזה שם, אלא פשט הפסוקים. קין אומר, למה הוא ולא אני? איזה סיבה יש בעולם שתעדיף אותו על פניי? הקנאה הזו שהיא קנאה בין אחים היא קנאה קשה ביותר, משום שהם נובעים אותו שורשים. יש קנאה, ואתה רואה, כל אדם יכול לחשוב על עצמו, ובצדק, כבעל כישורים, כבעל תכונות ראויות, כבעל זה לאיזה תפקיד ניהולי, לאיזה תפקיד כלשהו כזה או אחר, לביצוע משימה, הוא יכול לחשוב על עצמו כאדם ראות באופן לגמרי טבעי. אני לא אומר שזה מה שצריך להיות, אני רק אומר שזה טבע האדם. הוא משווה את עצמו מיד לאחרים. הוא אומר, אני מסתכל על פלוני, אני יותר טוב ממנו בזה ובזה ובזה ובזה, למה בוחרים אותו ולא אותי? למה ממנים אותו ולא אותי? זה דבר טבעי לגמרי. כשזה לא בין שני אחים, אז אתה יכול למצוא קולות. אתה יכול להגיד, כן, הוא אבא שלו, הוא הפעיל פרוטקציה. שזה בן אחים, זה אבא שלו, זה אבא שלי. אם הוא מפעיל פרוטקציה לא, למה הוא לא מפעיל פרוטקציה לי? כשזה שורש אחד שממנו יוצאים שני ענפים, קשה מאוד לבלום את תחושת הקנאה. איפה אנחנו פוגשים שוב את הקנאה כמחוללת ערס בלתי רגיל? זה נכון? כתוב שאנחנו יודעים, אנחנו גם יודעים את זה, נכון? למדנו את זה כמה פעמים, ששורש כל הפורעניות שבאו על עם ישראל מאז ועד היום, ביום פקדי ופקדתי, זה חטא העגל ומכירת יוסף. שורש כל הפורעניות שבאו על עם ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ביום פקדי ופקדתי, בכל פעם שיש איזה שואה, יש איזה פרעות, יש איזה דברים קשים לעם ישראל, מלחמות, איפה השורש שלהם נעוץ? או בחטא העגל, או בחטא מכירת יוסף, או משניהם. תמיד יש חלק קטן מזה. מה היה כל כך נורא בחטא מכירת יוסף? חטא מכירת יוסף, באו האחים וקינאו קינה. מה הייתה הקינה שלהם? הלא כתוב, ישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. עשה לו קטונת פסים. יוסף עשה משהו עד אותו רגע? שום דבר. זאת אומרת, האהבה של האבא גרמה לקנאה. יוסף לא עשה מעשה שגרם לאחרים לקנא בו, אלא הוא חי בסביבה שנוצרה כדי שהיא תהיה קנאה כלפיו. ברור לכם שהכל מאת השם, שלא תתבלבלו. הכל מאת השם. גם מה שיעקב אוהב את יוסף זה מאת השם, וגם מה שיעקב עושה קטונת פסים זה מאת השם. זה נכון שאנחנו אומרים את זה בדיעבד, לכתחילה מומלץ לכל אבא ומומלץ לכל אמא שלא לעשות איפה ואיפה בין הילדים, לא לעשות בשום פנים ואופן. אתה מעורר קנאה, ואם הילד לא יוכל לעמוד בקנאה, אם הילד לא יוכל להבין או להכיל את הקנאה הזו, אתה מפתח טינה בין האחים, ואתה מפתח טינה בין הילד להורים, ואתה מפתח ילד שמחזיק בתוכו, עוצר, עוגר בתוכו דברים קשים ביותר, שאי אפשר לדעת איפה הם התפרצו. אצל אחי יוסף, כשהם רואים את האבא אוהב אותו, והאירו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, והסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, זה גורם לשנאה. נכון, יש קשר בין קנאה לשנאה. בדרך כלל מי שאתה מקנא בו אתה גם שונא אותו, אתה לא אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו. הקנאה השלילית מולידה שנאה. כאשר יוסף חולם את החלומות, והם חלומות מזעזעים, יוסף בא לאבא שלו אומר, אתה תשתחווה לי. נשמע לכם, בא לאחים הגדולים שלו, יהודה היה מלך בשבטים, הוא בא, אומר, אתה תשתחווה לי. אז שם הדברים מביאים, מגיעים עד כדי כך שכתוב, ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. לא ילכו לדבר לשם, היה כתוב כבר קודם. יפה. שמעו את חלומותיו, הם שומעים את החלומות, ואז זה גורם להם לקינה. מה הקינה הזו בסופו של דבר מולידה? את מכירת יוסף. מכירת יוסף, הירידה שלו למצרים, אשת פוטיפר, אשת פוטיפר, הבור, כל הניסיונות, פרעו, ובסופו של דבר ירידת האחים ואביהם אל מצרים, על מנת שיתקיימו החלומות באופן הזה, ועד סוף כל הדורות אנחנו משלמים במוכרם צדיק ועבור נעליים. 20 כסף שילמו עבור יוסף. עבור זה אנחנו משלמים עד היום הזה במוכרם צדיק ועבור נעליים. אחים מכרו את האח שלהם, שמה שורש כל הדבר? קינה. קינה, קינה נוראה. המשנה באבות אומרת, רבי אלעזר הכפר, מה הוא אומר? הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז פשט הדברים זה שאם יש קנאה, תאווה וכבוד למישהו, אז הוא יוצא מן העולם, מחזיר מפתחות והוא גומר את החיים שלו. הוא כל הזמן ממורמר, הוא כל הזמן בתחרות, הוא כל הזמן חי בסטרס מתמיד וכו', וזה גומר את החיים. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומר הקומרנה בפירוש שלו על פרקי אבות, הוא אומר דבר שהוא פלא פלאות. הוא אומר, צריך ללמוד את המשנה הזו מעט שונה, לא רק בפשט. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, זה, יש לזה גם פן חיובי, יש לזה היבט חיובי. מה ההיבט החיובי? שאם אתה רוצה מכשירים שיכולים להניע אותך קדימה, קנאה, תאווה וכבוד יניע אותך קדימה, יש לזה תנאי, מוציאים את האדם מן העולם. אם אתה רוצה להתמודד עם סיטואציות באופן כזה שיקדמו אותך, גם אם מדובר בקנאה, תאווה וכבוד, אתה רוצה שזה יקדם אותך, אתה צריך לצאת מן העולם. הייתה לנו דוגמה כזו, נכון? כשהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו, בא אל אברהם אבינו בפרשת לך לך, בפרשת לך לך, אז כתוב ויוצא אותו החוצה ויאמר הבטנה השמיים וספור את הכוכבים, נכון? ואומר לו בסוף כה יהיה זרעך. מה אומר רש"י על המקום? רש"י אומר ויוצא אותו החוצה לפי פשוטו, הוציאו מהעולו לחוץ לראות את הכוכבים. זה לפי הפשט, הוציא אותו החוצה. מאיפה? מהאוהל, תסתכל הנה תראה כוכבים. פירוש לפי המדרש, אמר לו צא מהצטגנינות שלך, תפסיק להסתכל על כוכבים ולעשות חשבונות, כי ישראל יש להם מזל מעל הכוכבים. פירוש שלישי אומר רש"י דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם, הגביאו למעלה מן הכוכבים. זאת אומרת, לקח את אברהם אבינו ואמר לו עכשיו אתה תצא משליטת החוקיות של העולם הזה, ובוא תסתכל איך העולם נראה מהמקום שאני מסתכל עליו, מלמעלה למטה. אנחנו, נקודת המבט וההתייחסות שלנו למציאות, וגם זה אל זה, היא תמיד נקודת מבט של מי שנמצא למטה ומסתכל כלפי מעלה. אין לנו, חסרה לנו הפרספקטיבה של הסתכלות מלמעלה. זה לא רק נקודת התייחסות שונה למרחב, זה נקודת התייחסות שונה לזמן. אם אדם עולה לרום שמיים, הוא יכול הרגע לראות מכונית שיצאה מירושלים, נניח שיש לו את האמצעים. אם אדם נמצא נמוך, הוא לא יכול לראות את זה. מתי הוא רואה את המכונית שתהיה פה? זאת אומרת, אותו אחד שעלה לגובה, הוא רואה עכשיו את מה שיקרה בעוד שעה. הוא כבר ראה את המכונית יוצאת, הוא כבר יודע שהיא תגיע, יש לו יתרון. זאת אומרת, זה לא רק פרספקטיבה של מרחב, זה פרספקטיבה של מרחב, זה פרספקטיבה של זמן. כשמדובר יגביאו למעלה מן הכוכבים, זה פרספקטיבה של למעלה מן השמש. אין חדש תחת השמש, אבל מעל השמש יש, מעל הכוכבים יש חדש. החדש שאתה רואה מעל הכוכבים זה נקודת מבט חדשה, לא רק ביחס למרחב, לא רק ביחס לזמן, זה נקודת מבט חדשה על החיים. זה הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, זה תצא החוצה ועכשיו תסתכל על הדברים מלמעלה, מנקודת מבט חדשה. עד היום אתה רגיל להגיב לאירוע מסוים, לתחושה מסוימת, למשהו שעובר עליך בצורה מסוימת, זה כמעט תגובות מותנות. אנחנו כמעט בעניין הזה פועלים רפלקסיבית. יש לך רפלקס, פגעו בך, אתה מיד מגיב. אמרו לך איזה מילה, אתה נעלב, אתה מיד חייב להחזיר. הדברים האלה נבנים מקטנות. מקטנות הם נבנים בצורה שגויה, לא נכונה ושלילית, וכשאנחנו הופכים להיות אנשים בוגרים, אז אנחנו כבר בהתניה שאם קורה פעולה מסוימת, אנחנו מגיבים באופן מסוים. אם אדם יוצא מן השמיים, יוצא מן ה... מוציאים אותו מן העולם, הוא עולה למקום שבו הוא יכול לראות או לפתח תגובה חדשה. אני עכשיו לא מפטר על זה שהליבו אותי את אותה תגובה שהייתי מגיב עד היום. זה מוציאים אותו מן העולם. אני חי בעולם, שני רגליים על הקרקע, אבל אני מגיב כמו אחד שלא נמצא בסיטואציה. אני למעלה מהסיטואציה. זה קודם כל מחייב את האדם לחזור לשורש שלו, ליישוב הדעת. יש שם קדוש, יש שם קדוש שהוא נמצא בספירת הדעת. אתם יודעים שלכל אחת מהספירות יש שם קדוש של הקדוש ברוך הוא, חסד זה שם כל, גבורה זה שם אלוקים, תפארת זה שם הוויה, י' כ' ו' כ', בינה זה שם מקיה, כן? אהיה אשר אהיה שלך אני עליכם, היסוד שם שין ד' י', וכן אז זו הדרך, כל המלכות שם אדנות, א' ד' נ' י', כל ספירה יש לה שם קדוש של הקדוש ברוך הוא, כל ספירה. ספירת הדעת, השם הקדוש שלה הוא פחות מוכר, הוא יוצא מראשי התיבות את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים א' ה' ואת הארץ ו' ה'. זה השם. אהבה בלי, לא בבית, אהבה עם ו' בלי, לא בבית. זה השם. השם הזה, למה הוא בספירת הדעת? אני לא יכול להעריך את זה, זה לא נושא השיעור, אני רק רוצה שתדעו את הנקודה הזו כי היא נקודה חשובה לפרקטיקה, לחיים. למה הוא שם של יישוב הדעת? כי השם הזה מחזיר אותך לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ. תחזור חזרה לשורש ומשוך את עצמך החוצה מהסיטואציה, מהעניין, תיישב את הדעת, ועכשיו בוא נראה מה עושים. עד היום התגובות שלך הם מיד להגיב, פגעו בי, עשו לי, חתכו אותי בכביש, יש תגובות מוכנות, צפירה, נפנוף ידיים, יש תגובות מוכנות, צאת. עכשיו אני לא מגיב, אני קודם כל ביישוב הדעת, אני לא כועס, אני לא מתנפל, אני לא מיד עושה איזושהי פעולה, לא, אני עושה את השמיים את הארץ, חוזר אחורה, מיישב את דעתי, ועכשיו אני רוצה תגובה, אני רוצה להגיד באופן שאני מעל המציאות, מעל העולם, מוצאים את האדם מן העולם, מוצאים אותו מן העולם. כך אומר הקומרנה, יהודי כך חי, כל הזמן, אגב, כל קיום המצוות שלנו זה שתי רגעים על הקרקע ועוסקים בעניינים רוחניים. אדם אוכל, אדם שותה עם ברכה. מה הפשט? מה הברכה עושה? הברכה זה אתה לוקח משהו שהוא לגמרי גשמי, ואתה פה בארץ חייב לאכול וחייב לשתות וחייב, אבל אתה עושה את זה עם איזושהי תוספת שהיא רוחנית לגמרי. עכשיו, נכון שהיום אפשר לספק כל מיני הסברים לברכה, שהם הסברים אפילו גם סמי-מדעיים, אפילו קצת מדעיים. ולפני זה הם שואלים יהודי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עכשיו לוקח דבר גשמי, מכניס אותו לתוך המערכת אצלי והופך את זה לרוחניות. אני קורא תהילים, אני מתפלל, אני לומד תורה, אני לומד גמרא, אני לומד איתו. אז אני לוקח את החומר, את היש, ועושה אותו עין, מעלה אותו כלפי מעלה, נכון? עושה רוחניות. נו, מה, אתה לא מחובר למציאות? איפה רוחניות? ראית פעם רוחניות? לא ראיתי, אבל ככה, זה מגרש המשחקים שלנו. יהודים, שונה מהודים, נכון? שונים מההודים. למה זה שונה מההודים? ההודים, השאיפה שלהם זה לקחת את לצאת מן המציאות בלי שום קשר לקרקע. אם הוא יכול עכשיו 40 יום לצום, אז הוא צם. אם הוא יכול להסתפק בבננה ביום ולשבת להמהם מתחת לאיזה עץ, איזה מנטרה, זה מה שהוא עושה. הוא מתנתק מהחברה, הוא מתנתק מהמציאות, הוא מתנתק. ככל שהוא מתנתק יותר, הוא זוכה לנירוונה. הוא זוכה לשקט הרוחני הזה שהם רוצים כל כך להגיע אליו. מה הקשר של אחד כזה, נניח שהוא הגיע למקסימום? שמעתי שהיו כאלה שיכולים להוריד את הדופק ל-2-3 פעימות בדקה. אז ברור שאחד שהדופק שלו הם 2-3 פעימות בדקה, חוץ מלהפעיל גלי אלפא במוח, לא יכול לעשות כלום. לא לעכל, בקושי נשם. הוא בקושי נשם. מה החיכוך שלו עם המציאות? מינימום. לוקח קצת אוויר, לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא צריך שום דבר. תן לו, יחלפו כך וכך שנים, ימים, לא יודע כמה, אז הוא יאכל משהו, ישתה משהו קטן בזר אנפין, ועוד פעם יחזור למצב הנירווני הזה. זה הודי. יהודי יש לו יוד בהתחלה. תכף נראה מה המשמעות של היוד הזה. יהודי הוא אחרת. שתי רגליים על הקרקע, כן. איפה הראש? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אתה כל הזמן בתוך המציאות הזו. מצד אחד צריך להתפרנס, מצד שני מצוות שמיטה. זה סי. מה זה שמיטה? לא נוגע בענייני פרנסה. עזוב, לא נוגע. מי ידאג? הוא. איך, למה, כמה, תסביר לי, לא יודע להסביר לך. מצד אחד מתלבש, מצד שני לא שעטנז. למה לא שעטנז? למה? לא יודע, הקדוש ברוך הוא ציווה. אני עכשיו עושה מעשים שהם לא הגיוניים, אני עושה אותם בארץ, שההסברים שלהם הם רוחניים לגמרי, הם לא קשורים דווקא. כאשר קינת האחים, כשאנחנו מסתכלים על קינת האחים ביוסף, אז אנחנו רואים שהתוצאה התוצאה היא תוצאה של קנאה. יוסף חי באווירה של קנאה, והם הגיבו כמו שמגיבים בארץ. הם לא יצאו מן העולם, אלא הם הגיבו כמו שמגיבים בארץ. יש קנאה, בוא ניפטר ממושא הקנאה. עכשיו אנחנו מקנאים באדם מסוים, והאדם הזה אנחנו מקנאים בו, אנחנו אומרים למה הוא ולא אנחנו, למה לא יהודה מלך, למה אתה מלך. אז בוא ניפטר מזה, זה תגובה טבעית. יש לך מתחרה בעבודה, יש לך מתחרה בעסק, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה מה? להיפטר ממנו, לסגור לו את העסק, לעשות דמפינג במחירות, לשבור אותו כלכלית. כן? כל מיני תגובות כאלה שהן תגובות שהן בתוך העולם. מה יוסף? יוסף נקרא צדיק יסוד עולם. המידה של יוסף היא יסוד. היסוד, יוסף הוא בספירת היסוד, נכון? השישי, נכון? הוא בספירת היסוד. איך הוא מתמודד עם כל ההתמודדויות שיש לו? הוא יוצא מן העולם. כל ההתמודדויות שלו הן לא תגובות טבעיות. אשת פוטיפר, התגובה הטבעית זה להיכנע לה. אתה לבד, יש את האדון, יכול לפנק אותך מפה עד הודעה חדשה, לפתוח את כל הבעיות בחיים. אין לך למה, איפה אבא, איפה אמא, איפה מניין, איפה תפילות, כלום אין לך, אין לך דעת, אין לך שום דבר שם. אתה בשבי. התגובה הטבעית תיקנה. מה התגובה של יוצא מן העולם? ביאנוס, בורח מזה. זה לא תגובה טבעית, זה תגובה של אדם שיוצא מעל העולם. פוגש את האחים שלו, עשו לו כל כך הרבה נזק, כל כך הרבה רע, תחורה על פני הדברים. עכשיו בבית סוהר שנים, 12 שנה, נרכב בתוך הבור, מנותק מהמשפחה שלו, מנותק מאבא שלו שהוא כל כך אהב, מנותק מהכל. כשהוא פוגש את האחים, הוא אומר, מרגיע אותם, אל תדאגו, הכל בסדר, השם שלך אני. זה באמת השם בכלל. זו תגובה של מישהו שהוא רואה את הדברים מחוץ לעולם, הוציא את עצמו מהעולם, והוא מסתכל על הדברים, והתגובות שלו הן לא דיכוטומיות, אוטומטיות, לא תגובות אימפולסיביות, רפלקסיביות כאלה. יש לך כמו התניה של פבלוב, אתה נותן בננה, הוא עושה ככה, אתה לא נותן את הבננה, הוא לא עושה כלום. רובוטי כזה. לא, אין. כל התגובות שלו הן תגובות שדורשות הסתכלות מלמעלה. צא מהסיטואציה ובוא תחפש לראות את השורש. למה הקדוש ברוך הוא גרם את העניין? למה? אז יוסף, העניין שלו זה יסוד. יפה מאוד. מה השאלות, השאלה שכל יוסף, כל אחד מאיתנו יש בו גם יוסף, כל יוסף צריך לשאול את עצמו כשהוא נקלע לאיזושהי סיטואציה, וקנאה היא אחת הסיטואציות הכי קשות, זה מה השם רוצה ממני. לא מה השם רוצה ממני בטרוניה, לא מה אתה רוצה ממני, לא, אלא מה השם רוצה ממני, איזה פיתוח של איזה כלי, איזה הסתכלות, איזה הבנה, מה הוא אומר לי עכשיו שאני צריך לפתוח טוב טוב את האוזניים, טוב טוב את העיניים, בסקרנות, לא במרירות, לא בעצבות, אלא בסקרנות להבין מה השם רוצה ממני, מה השם רוצה ממני, לאן הוא רוצה להוליך אותי. נקודת המוצא שהשם רוצה בשבילי את הטוב ביותר, שהוא לא נוקם ולא נותר ולא פנקסן של מעשים טובים או שליליים, אלא הוא רוצה עבורנו את הטוב ביותר. הוא מדבר איתנו כל הזמן דרך המציאות, ומכל דבר שאני רואה, שומע, מריח, נתקל, נפגש, כל דבר יש בו משום אמירה שנועדה לעורר אותי לפעולה מסוימת. לא תגובה, אלא פעולה יזומה שנובעת מסתכלות על המציאות מלמעלה. עכשיו אנחנו רואים דבר מעניין. אנחנו רואים שככה, יוסף שהוא ביסוד, כמה פעמים שם הוויה יש ביוסף? מה הגימטריה של יוסף? שש פעמים שם הוויה. 156, שש פעמים 26. יעקב שהוא אבא שלו מעליו בדעת, כמה פעמים שם הוויה זה יעקב? יעקב, שבע. 182 בגימטריה, שבע פעמים שם הוויה. מעל יעקב מי נמצא? יצחק. מה הגימטריה של השם של יצחק? 208. שמונה פעמים שם הוויה. אז יש לנו יצחק, שמונה פעמים שם הוויה. יעקב, שבע פעמים שם הוויה. יוסף, שש פעמים שם הוויה. ביסוד, שש. וו. וו של בשם הוויה, נכון? שש פעמים ביסוד. עכשיו תראו פלא פלאות. כמה זה קינה בגימטריה? קוף מאה. נון חמישים. א' אחד, ה' חמש. 156. כמניין יוסף, כמניין שש פעמים שם הוויה. איך יכול להיות דבר כזה? שקנאה יש שש פעמים שם הוויה. אלא הקנאה היא ביסוד. זה צריך להבין את הנקודה הזו. הקנאה היא ביסוד. כל מה שאחרי יוסף לא מצליחים לעשות, להתמודד עם הקנאה, זה כי הם מנסים להתמודד עם הקנאה בכלי העולם הזה. כל הזמן השאלה שלהם זה למה הוא, למה הוא, למה הוא, למה הוא. זו השאלה. למה לא אני? זה שאלה לגיטימית. תזכרו את זה. אדם רוצה להיות הרב הראשי, הוא רואה את הרב הראשי, הוא אומר גם אני רוצה להיות הרב הראשי, למה לא אני הרב הראשי? אין שום בעיה, תהיה גם אתה הרב הראשי, תלמד, תשקוד, תפעל, תראה. למה אני לא מיליונר? אין בעיה, תהיה מיליונר. מותר לשאול למה אני לא מיליונר. מותר, לא בטוח שזה יעזור, אבל מותר. לך תעבוד יומם וליל, תעשה, תחסוך, תהיה גם אתה. אין שום בעיה. למה אני, למה לא אני? אין בעיה. למה הוא? זה קנאה. אם אתה אומר למה הוא, למה לא מגיע, למה לא יש, זה קנאה. זה אחי יוסף. הם מתרעמים למה אבא אוהב אותו, למה הוא יהיה מלך. הם מתרעמים למה הוא. הם לא שואלים על עצמם למה אני. איך? נינה חינם יזמה. תכף נראה מה זה אפליה. נכון, נכון. זאת אומרת ככה, אם אנחנו רואים שיוסף שהוא היסוד, צדיק יסוד עולם, וקנאה זו אותה גימטריה, זאת אומרת שיש קנאה שהיא חיובית והיא קשורה ליסוד. היסוד זה הברית. היסוד זה הברית. היסוד זה הברית. ברית של האדם. מה הקדוש ברוך הוא נותן בסופו של דבר לפנחס? הנני נותן לו בריתי שלום. נותן לו ברית. נותן לו ברית.
נכון? אבל עוד לפני כן הוא גם נתן להם שלום. שהוא מפרד הכהנים.
למי?
לפנחס.
פנחס לא היה כהן.
לא היה כהן, אבל אבא שלו כן.
זה אבא שלו. יש אבא שלו, דברך השם לשמריך, אל השם פנה ולך וחוניקה, הכל בסדר.
לא כל אחד יש אותו גנב, לכל אח יש גנב אחר.
נכון.
ולפנחס היה משהו מיוחד. הסבא שלו והאימא שלו היה
יפה. שמעתם את ההערה של דוף?
כן, הסבא שלו.
הטענה הזו נטענה כבר בגמרא, ורש"י מביא את הטענה הניתנת בגמרא בסנהדרין פ"ב, שבמקרה פתוח פה, במקרה.
זה מקרה פתוח,
ואמרו לו
שהוא לא יכול להיות הרב הראשי.
אמרו לו זה, ראיתם אותו, את זמרי, את פנחס, זה אבא שלו, סבא שלו, פיתם עגלים לעבודה זרה, ועכשיו הוא בא להטיף לנו מוסר. ראיתם בן פוטי, זה הסבא שלו, זה הגנים שלו. הגנים שלו, בשביל זה שאלנו בהתחלה, למה התורה מייחסת אותו פעמיים? בסוף פרשת בלג, בתחילת פרשת פנחס, היא מייחסת אותו פעמיים, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. כדי שתהיה תשובה על השאלה הזו. הגנים שלו הם גנים של כהן. הגנים שלו זה גנים בחסד. הגנים שלו הם זה לא גנים של עבודה זרה ולא גנים של פוטי. זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. ועדיין לא ענינו על השאלה איך יכול להיות שמי שבא מסור של חסד יעשה כזה מעשה של דין, אבל תכף נבין את זה. בכל אופן, אם הברית, אם קנאה קשורה לברית, אז עכשיו מובן מה שהתורה מביאה בפרשת נשוא בעניין של אישה סוטה. שם אומרת התורה, איש איש כי תסתה אשתו, ומעלה במעל, ועבר עליו רוח קינה, וקינה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה, וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. מה השורש שחוזר פה עוד פעם? קינה, קינה, קינה. מה התוצאה של הקנאה שלו? לאן הוא לוקח את האישה? אל הכהן. הוא לוקח את האישה אל הכהן. הוא לוקח את האישה אל הכהן. למה הקנאה קשורה לכהן? אנחנו, זה בדיוק הנושא שאנחנו מבררים. אבל דבר אחד ברור, לברית היא קשורה. כי אישה שמעלה מעל או לא מעלה, מה סתתה או לא סתתה, איפה היא פוגמת?
בברית.
אז זה פגימה בברית. פגימה ביסוד. פגימה ביסוד, לאן לוקחים אותה לתקן? אצל הכהן. יפה מאוד. אם אנחנו מבינים את הנקודה הזו, אז אפשר רגע אחד לראות עוד איזשהו דבר שאני חושב שהוא דבר שהוא הוא פלא. אמרנו שפנחס היה מצופה ממנו לקנה. כל המשפחה שלו כהנים, הוא יחיד לא כהן. מה הייתה התגובה האינסטינקטיבית בכלים של העולם הזה? למה לא אני? למה הם? למה לא אני? למה הוא? למה מסתכל על האחיין שלו, על הבן דוד שלו, למה הוא ולא אני? מה אני לא בסדר? מה עשיתי לא נכון? לא עשיתי שום דבר לא נכון. למה לא אני והם כן? תגובה אינסטינקטיבית. תגובה שבכלים של העולם הזה. מה פנחס עושה? שום טרוניה. יוצא מהכלים של העולם הזה, קנאה, תאווה וכבוד, מוציאים את האדם מן העולם אל מעל העולם. ומה הוא עושה? אומרים חז"ל, תקשיבו לזה טוב, שמח, שמח ואומר, השתבח שמו שלא בחר בי להיות כהן. לא שהוא לא מקנה, הוא אומר תודה לך ריבונו של עולם שבחרת שאני לא אהיה כהן. כנראה זה לטובתי. אם אני, נקודת המוצא שלי, שהקדוש ברוך הוא פועל, כל מה שהוא פועל לטוב ולטובה, אז תודה שבחרת שאני לא אהיה כהן. עכשיו בעומק, בלי לדעת סוף הסיפור, אנחנו יודעים, על סוף הסיפור הוא שהוא הורג נפש. אם הוא היה כהן מיד היה נפסל לכהונה לעולם. אם הוא כהן, כהן שהרג את הנפש, נפסל לכהונה לעולם. זאת אומרת, מה אפשר לו להיות, לקבל ברית כהונת עולם? הנני נותן לו את בריתי שלום, זה שהוא לא מונה לכהן אז. אתם מבינים את העניין? אדם יכול לראות תופעה שהיא במציאות נראית הפך האינטרס שלו, הפך הטוב שלו. איפה זה נמצא? רק פה, בין שתי הרקות שלו. הקדוש ברוך הוא מכוון את זה שונה לגמרי. איך אתה תראה את התוצאה השונה? אתה צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. הכל לטוב ולטובה. הכל לטוב ולטובה. מוחלטת. אם אתה מאמין באמונה שלמה שזה הכל טוב והכל לטובה, אתה צריך בזמן שהאירוע קורה, וכל האינסטינקטים שלך אומרים לא, 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 לא יכול להיות, זה לא בסדר, זה אין סדבק, אין... נכון? בזמן שזה קורה אתה... צא את השמיים ואת הארץ, חוזר לנקודת הראשית, עולה, מוציאים את האדם מן העולם, עולה אל הנקודה הגבוהה של מחוץ לעולם ולמשחק של, של, של העולם הזה, של אינסטינקטים, דיכוטומיה, תגובות אוטומטיות וכו', ואומר רגע רגע, מה שמוצא ממני, בוא נפתח את העיניים, בוא נפתח את האוזניים, בוא נפתח את הסנסורים ונסתכל. שאברהם אבינו אומר ואנוכי עפר ואפר, הוא רואה עפר והוא רואה אפר. כשהוא אומר את זה הוא רואה עפר והוא רואה אפר. מה יש באפר ואפר שהזכיר לו שהוא צריך להתבטל? עפר, עפר הצבע שלו חום, זה הצבע של ספירת ההוד, ההוד. אפר הצבע שלו אפור, זה הצבע של ספירת הנצח. הוד זה התבטלות, נצח זה עקביות בהתבטלות. אברהם אבינו מתבטל, הוא רואה שהשם מראה לו עפר ומראה לו אפר, אז הוא מתבטל. כל דבר במציאות, כל דבר נגלה או לא נגלה לעינינו, יש לו מטרה לדבר, זה תיבת דו שיח של הקדוש ברוך הוא איתנו. מה אנחנו צריכים? לפתוח את העיניים, לפתוח את האוזניים, לרכז את החושים בהסתכלות מה השם רוצה מאמי. מה הוא דורש מאיתו? מה הוא דורש ממני? מה הוא רוצה שאני אבין מן המציאות? עכשיו, הרבה פעמים לא תקבל תשובה מיידית. זה עניין של עבודה, זה אימון, עבודת המידות ואימון. עבודת המידות ואימון, כל הזמן להתאמן על השאלה ועל מציאת התשובות לשאלה הזו. ומאוד.
מה היה בפשט למה? אבל שכחתם אותי?
מי?
פנחס.
פנחס לא שאל.
אבל אוקיי, אני שואל.
כן. לא?
שכחו אותו?
חס ושלום, הקדוש ברוך הוא כיוון שהוא לא ימונה.
אבל יש לו את הגנים, הוא הבן.
יש לו הגנים, יש לו הכל. והקדוש ברוך הוא כיוון שהוא לא יהיה, אז הוא לא נהיה. זה קורה הרבה, נכון? הדברים האלה מוכרים. רואים את זה בחיי היום יום הרבה מאוד. יש לו את הכישורים, יש לו את היכולות, יש לו את הזה, והוא לא מקבל את המינוי. קורה הרבה מאוד. נכון? כל מינוי, כל פעם שמגייסים עובד, כל פעם שממנים מנכ"ל, כל פעם שבוחרים ועד כיתה, כל פעם שבוחרים ועד עובדים, יש שניים שיש להם את הכישורים, ולא תמיד בעל הכישורים הוא זה, הוא הזוכה. לא תמיד. אז עכשיו לזה שלא זכה והוא בעל הכישורים, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לקטר, לרטון, להאשים, להתפרק, לקרוס, כל מיני תגובות אוטומטיות, שזה מאוד תלוי איך הוא חונך ואיך הוא גדל. כי אחד שנכשל בגדול, אז לפעמים התגובות שלו זה קריסה, הוא מתפרק, הוא לא יכול יותר, הוא לא עומד על הרגליים יותר, כי הוא לא חונך לכישלון, הוא לא יודע מה זה להיכשל. זה דווקא מצליחנים אלה שכל הזמן רק הצליחו, שהוא חושף לפנים איזושהי תוצאה לא חיובית, הוא לא יודע להתמודד עם זה. ואלה שיזהרו בבני עניים, אלה שכל החיים שלהם התמודדו, אז הם קיבלו עוד אחת, אז לא קרה שום דבר, הם ממשיכים. זה לא שאומר שהם לא רותנים, לא מתברברים, לא... אבל הם יכולים להמשיך כך או ככה. כל תגובה מהסוג הזה, לא משנה מאיזה בית גידול היא באה, היא תגובה אוטומטית, כי היא תגובה שנשענת על כל מה שחונכנו אליו. ועכשיו אני פועל בדיוק, אפשר לעשות טבלת תגובות לאדם הממוצע, טבלת תגובות. מה קורה לפלוני כשחותכים אותו בכביש? מה תהיה התגובה שלו? מה קורה אם מעליבים אותו? מה תהיה התגובה שלו? מה קורה אם הוא לא זכה באיזה תפקיד? מה תהיה התגובה שלו? כל אחד יש לו את התגובות הכמעט אוטומטיות שלו, שלא לומר אוטומטיות.
פה זה ממש זה הקיצוניות, מכיוון שזה מדובר פה משהו גנטי.
אני
הבן של האבא, אני הבן של האבא.
אני מסכים שזה קיצוני, אני מסכים שזה קיצוני, וזה התורה. התורה רוצה להראות לך את זה במקרה הכי קיצוני. זה מקרה קיצוני, ובמקרה הכי קיצוני רוצה להראות לך התנהגות שונה, ולכן הוא מקבל ברית כהונת עולם. התוצאה המסתברת של אי קנאה, יש קנאה פסולה, אמרנו שאתה לא מקנה באופן הפסול, אתה מקנה באופן החיובי. ולכן כשהוא מגיע אל מעשה זמרי ונקראת בפניו ההזדמנות, הוא אומר לו, הוא מחזיק מפרשת צו, הוא מחזיק את זה שיש לו הזדמנות לקנה, והוא עולה מעל העולם ואומר, אני לא מקנה, כי זה הקדוש ברוך הוא העמיתי בניסיון. מה הניסיון שאני עמדתי בו? קינה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בוודאי יזמן לי, עמדתי בניסיון של הקינה, יצאתי, אני לא מקנה. אבל הקדוש ברוך הוא זימן לי את הניסיון במה? בקנאה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יזמן לי קנאה שהיא תהיה חיובית. וברגע שאני אזהה את הקנאה החיובית, את הרגע הזה שצריך לצאת, להתפרץ עם קנאה חיובית, אני חייב לנצל את ההזדמנות. פנחס לא שואל שאלות, הוא לא הולך. הגמרא אומרת, אם הוא היה בא לשאול אם מותר לו או אסור לו לעשות את מה שהוא עשה, היו אוסרים עליו לעשות, ואם הוא היה עושה היה נידון כרוצח. אלא זה היה חייב להיות קנאה אמיתית.
מאה אחוז
קינה. מאיפה זה בא מאה אחוז קינה? הוא מחזיק כל הזמן בראש, הקדוש ברוך הוא העמיד אותי בניסיון של קינה, אני התגברתי על הניסיון. עכשיו אני חייב לדעת איך אני עושה קינה חיובית. תהיה לי ההזדמנות, אני חייב לקפוץ על ההזדמנות. עכשיו למה הדבר דומה? אדם נניח ראה, אדם העליבו אותו. עכשיו הוא נפגע. התגובה האינסטינקטיבית של פגיעה כזו זה להטיח במי שכנגדך אלבון, כן? כאילו שזה עוזר. הוא מעליב, אתה תעליב חזרה. התגברת על העניין של האלבון, התגברת, עכשיו הניסיון, תהיה לך הזדמנות לעשות תגובה חיובית לאירוע הזה. אתה לא יודע מתי זה יבוא. אתה צריך להיות ערני. רק אתה יודע שאם עמדת בניסיון הזה, אז הקדוש ברוך הוא יזמן לך הזדמנות שבה התגובה שלך תהיה חיובית. נניח שתמחה על אהבת מישהו אחר. את אותה הזאת שהיית מגלה בלהטיח כלפי מי שהעליב אותך, דברי אלבון, את אותה הזאת אתה תגלה כשאתה תראה מישהו אחר מעליב מישהו, ואתה תצא ותמחה, תגיד לו, אני לא מסכים שתדבר בנוכחותי בצורה הזו ותעליב בן אדם. אני לא מסכים. העזות הזו שהיית יכול לגלות בצורה שלילית, אתה יוצא מן העולם, עושה לפני זה אם אתה צריך את השמיים ואת הארץ, יוצא מהעולם, עושה יישוב הדת, יוצא מהעולם, ועכשיו אתה צריך לזכור שתהיה לך הזדמנות לגלות את העזות הזו בצורה חיובית, שלא תפספס את ההזדמנות, תהיה ערני. זה נכון לכל דבר, כל דבר, אני לא נותן דוגמאות יותר קשות, זה נכון לכל דבר. אומר הזוהר הקדוש, כתוב, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר הזוהר הקדוש דבר שהוא פלא, הוא אומר, היסוד נקרא שלום. כך אומר הזוהר, היסוד נקרא שלום. למה הזוהר מקנה את היסוד שלום? אז פה יש סוד יפה. אנחנו יודעים שיש שבע ספירות תחתונות שהן נחלקות למעשה בגדול, השבע נחלקות לשש ואחת: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. והספירה השביעית היא המלכות. זאת אומרת, יש שש ספירות והשביעית היא המלכות. שש הספירות האלה של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד נקראים וו קצוות, או בלשון קיצור וק, וו קצוות. יש שש קצוות, הם נקראים וו קצוות. מה זה רווק? זה רק וק. יש בו רק שש קצוות. מה חסר לו? המלכות. האישה היא המלכות, מלכותו של אדם. רווק זה רק וו קצוות, רק וק. מה חסר לו? המלכות שלו. כשאין לו את המלכות הוא שרוי בלא שמחה, בלא חומה, בלא תורה, בלא... נכון שם הגמרא מונה רשימה של מה אין לו. אין לו שום דבר שהוא תועלת בעולם, אין לו. למה? כי הוא מוליך אור לעולם, אבל אין כלי שיקבל את האור. אין אורות בכלים. אישה, שיש לאדם אישה, אז יש לו אורות בכלים. אז אם, מה זה אורות בכלים? אורות בכלים זה אומר שהמלכות שלך מאירה את כל העולם באמצעות האור שאתה מביא, שאתה מוריד, שאתה משפיע. כשאין לך את זה, אין לך מלכות, או חס ושלום, חוץ לכבוד היושבים פה, אם אדם מחלק את האור שלו בכמה מקומות בר מינן, אז זה הדבר הזה לא רק שגורם לזה שאין הערה כמו שצריך בשום מקום, אלא זה גורם לנזק. זה מזין קליפות, זה מזין מעכבים, זה הצינור הולך למקום אחר, השפע יורד למקום אחר, לא במלכות. מה זה אור בכלים? אור בכלים זה נקרא זיווג בלשון המקובלים. זיווג זה אורות בכלים. אז אם אני לוקח את האור של הוו קצוות, זה י' כ' ו' כ', ושם אותו בכלים, מה הכלי? מה השם השם בספירת המלכות? א' ד' נ' י'. א' ד' נ' י' זה השם שם השם בספירת המלכות. שם השם בתפארת, בוו קצוות, זה י' כ' ו' כ', זה רנפי. י' כ' ו' כ'. בתוך מה הוא נכנס? בתוך א' ד' נ' י'. זה נקרא אורות בכלים, שאני משלב שם הוויה עם שם א' ד' נ' י'. כמו הגימטריה, אמן. 91, כמו הגימטריה אילן, זה 91, נכון? זה נקרא אורות בכלים. שיש אורות בכלים זה הרמוניה. מה זה הרמוניה? זה שלום. יש שלום. שיש אורות בכלים זה נקרא שלום. עכשיו תראו דבר שהוא פלא. בכל אופן, זה אתם יכולים לרשום תור סלוגן. אור בכלים שווה שלום. זה אור בכלים. אור בכלים יש שלום, יש הרמוניה. שלווה.
שלמות.
שלמות. ודאי. יפה מאוד. מה זה אור בלי כלי? אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור נהיה ארור. ארור זה אור, 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 זה נהיה ארור. אין כלי, אין כלי שיכיל אותו. אתה מוריד אור, 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 בלי כלי, נהיה ארור. כל ניסיון שאדם עובר הוא ניסיון שהשם שולח על מנת לקדם את האדם. התנאי לזה שאדם מתקדם זה שהוא יבין שזה ניסיון, שהוא לא יגיב דיכוטומית אלא יתחיל לפתח מערכת של תגובה שהיא מלמעלה, שהיא מוציאים את האדם מן העולם כמו הקומרנה, שאתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה, שאתה מסתכל על הדברים ביישוב הדעת, שאתה שואל מה השם רוצה מימי, איך אני מתקדם מזה, לא איך אני עושה עוד פעם את אותה תגובה שעשיתי כל החיים שלי עד היום ושלא הביאה אותי לשום מקום, אלא איך אני מגיב אחרת. אני יוצא מהאטימות. אטימות, תזכרו, אטום זה לשון תמה, לשון תומה. אני יוצא מהאטימות, אני מתחיל לפתוח את העיניים ולחפש במציאות מה השם רוצה ממני. מה אני מגיב היום שונה מאיך שהייתי מגיב, כדי שהתגובה הרוחנית לפעולה שאני עושה פה בארץ תהיה שונה ממה שעד היום עשיתי. עד היום עשיתי פעולה מסוימת, הגבתי בצורה מסוימת, קיבלתי תוצאה כזו. עכשיו אני רוצה שזה יהיה שונה, אז אני חייב לשנות את האופן שבו אני פועל. יפה מאוד. אומר רבני שכר, רבי כן, מדינו, רבי אלימלך צבי מדינו, הוא אומר דבר שכתוב כבר בספר המקובלים עוד קודם לכן, אבל הוא מביא את זה. הוא אומר שאם אני לוקח את שם, אמרנו שאורות בכלים זה י' כו' כ' ב' ד' נ' י', נכון? אני מסתכל בעיניים, רואה בסידור, רואה הוויה י' כ' ו' כ', אבל לא יכול לבטא את שם הוויה י' כ' ו' כ'. מה אני אומר במקום זה? שם אדנות. מסתכל בעיניים, רואה שם י' כ' ו' כ', בפה מוציא שם אדנות. זאת אומרת, עושה זיווג של שם הוויה באדנות. אומר רבי אלימלך צבי מדינוב שכאשר עושים הקאה, הקאה זה הכפלה של האותיות. למה זה נקרא הקאה? למה זה נקרא הקאה? אם אני לוקח י' כ' ו' כ' ומחבר עם אדנות, רק מחבר, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. אבל זה לא מוליד כלום. מה זה הקאה? זה שאני לוקח י' כ' ו' כ', מכה. עכשיו לקחתי, ראיתם, שתי הידיים היו מחוברות פה, קרה עם זה משהו? כלום. עשיתי הקאה, יצא קול, זה הוליד קול. הקול נולד מחיבור שתי הידיים. חיבור שתי הידיים בלי הקאה לא מוליד כלום. חיבור שתי הידיים עם הקאה מוליד קול. הקול הוא תולדה של ההקאה. מה קורה אם אני לוקח שם י' כ' ו' כ' ומכה בשם אדנות? מכה, מכפיל. י' כפול א' 10, נכון? ה' כפול ד' 20. כמה יש לנו עד עכשיו, גבי? 30. ו' כפול נ' 300, 330, ה' כפול י' 50, ביחד 380. אומר רבי אלימלך צבי מדינוב, 380 זה 376 גימטרי המילה שלום וארבע אותיות של המילה
שלום,
ועוד ארבע אותיות של שין, למד, וו, מם, ארבע אותיות, ביחד 380. הנני נותן לו את בריתי שלום. יפה מאוד. עכשיו, אתה אומר, זה לא 380. יש 376 עם ארבע אותיות. שמעו פלא פלאות. תראו תורת אמת. יש שתי אותיות מיוחדות בפסוקים שקראנו. האות הראשונה היא במילה פנחס. המילה פנחס כתובה עם יוד זעירה, עם יוד קטנה. בדרך כלל בתנ"ך פנחס מופיע בלי יוד. אבל בתורה כשמדברים על פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מופיע עם יוד. פה פרשת בלק יוד רגילה, פרשה שלנו, היוד נקראת יוד זעירה, יוד קטנה. רואים את זה בספר, בספר תורה רואים את זה ממש. יוד קטנה, ממש קטנה. והמילה, והאות וו במילה שלום היא וו קטיעה, קטועה. הקומרנה, זה צדיק קדוש לברכה. כן, גם התורה היא קטועה.
היא מופרדת?
היא מופרדת. הקומרנה אומר שהיא מופרדת כך שיש קודם יוד, ואחרי זה קטיעה, ואחרי זה המשך הוו. אבל רוב הספרים שאתם תראו יהיה קודם וו, ולמטה יהיה יוד קטנה. בוו עצמה. זה הוו קטועה. אתם מבינים מה אני אומר? יפה. קטועה זה מופרדת לשני חתיכות. אז אם ככה, אם יוצא לי יוד, אז שין למד יוד מם זה בדיוק 380. בדיוק 380. מה זה 380? אומר רבי אלימלך מדינוב, אומר 380 שין פי, זה יהיה שין פי צינורות של אור שיורדים מלמעלה, של שפע שיורדים מלמעלה. הנני נותן לו את בריתי שלום, אני נותן לו את בריתי שלם, שלים, שלים, או יש שלם. יש אצל אמא של מלכות. מי הייתה אמא של מלכות? רות, רות המואביה. כאשר במגילת רות, כאשר בועז פונה אל רות, הוא אומר לה ישלם השם פעולך ותהי מזכורתך שלמה שלמה מאמא ואי אלוקי ישראל. אז מה הוא אומר? ישלם, ישלם. כמה זה ישלם בגימטריה? 380. על כל השפע, כל השפע יורד. עכשיו אתם מבינים, לא זה וו קטיעה, כי זה צריך להתאים להיות בריתי שלים, שיהיה 380 כל הצינורות של האור, שזה יהיה בדיוק הגימטריה של שלום, של ההקעה של שם הוויה בשם אדנות, אורות בכלים בדיוק, אורות בכלים. פנחס השורש שלו אמרנו בחסד. טוב, לא נגיע עד סוף לכל מה שרציתי. פנחס השורש שלו בחסד, נכון? והוא עושה מעשה של דין. והשאלה איך הוא עושה דבר כזה. קודם כל צריך לדעת, הדגל מחנה אפרים על הגמרא בחגיגה, בחגיגה חף, אומר חומר בקודש מבתרומה שמטבילים כלים בתוך כלים לתרומה ולא לקודש. ככה לשון הגמרא. אומר בעל דגל מחנה אפרים, תקשיבו לזה. עד כאן. כן. כי ידוע ישראל נקראים כלים. אנחנו הכלים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הכלים לקבלת האור. אנחנו כלים לקבלת השפע. כמו שכתוב בישעיה, וככלה תעדק אליה. היינו נשמות של ישראל. ומי נקרא המקווה? הקדוש ברוך הוא נקרא המקווה. הוא לא מכירים את זה. יש שיר כזה, לא? נכון? איפה אתם מתארים? הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. נכון? יפה מאוד. והקדוש ברוך הוא נקרא מקווה, וזהו מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אנחנו כלים שטובלים במקווה. מי זה המקווה? הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו טובלים במקווה? אנחנו צריכים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים בו. איך אנחנו דבקים בו? קיימים תורה ומצוות. מה העניין של תורה ומצוות? שאתה נמצא בעולם הזה ועושה פעולות של מעל העולם, פעולות של רוחניות שמעל העולם. אתה רוצה לראות את הדברים מגבוה, מנקודת המבט מלמעלה, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה אותם, את הדברים, לא מלמטה. לא נרקיס מלך הביצה, נרקיס לשון נרקסיסט, לא נרקיס מלך הביצה, לא הביצה. אני אסתכל מגבוה, אני מחפש לראות איך אני משפיע, איך אני מטיב, איך אני תורם, איך אני עושה, איך אני מאיר, איך אני לא מגיב ויוצר עוד פעם נישות של חושך בחיים שלי, אלא אני משפיע, אני מסתכל מלמעלה. זה קשה מאוד לשנות את זה, זה קשה אבל זה אפשרי. כשאברהם הולך עם יצחק לעקדה, אברהם מצד מה הוא? חסד. יצחק מה הוא? גבורה. מרכבות, אברהם מרכבה לחסד, יצחק מרכבה לגבורה. הם הולכים לעקדה, שואל יצחק, אבי, ויאמר הנני בני. מה זאת אומרת? מה, הוא לא ראה אותו? הולך לידו. אז מה הוא שואל אותו? אבי, והוא רואה אותך, אתה פה לידי. ומה הוא עונה לו? הנני בני. הם הולכים יחד, והלכו שניהם יחדיו. אלא השאלה היא כזו, אומר הזוהר הקדוש, שואל אותו יצחק את אבא שלו את מידת החסד, אומר לו, אבא, איך אתה מידת החסד יכול לעשות מעשה של דין? עקדה זה מעשה של דין גמור. עונה לו אברהם, הנני בני, אני קיבלתי את התכונה שלך, אני עובד על התיקון ועל השינוי, אני חסד בלתי מוגבל, אור 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 נהיה ארור. אני יודע שאני צריך גבולות, אני יודע שאני צריך מידות, אני יודע שאני צריך הגבלות, אני עובד על זה, אני הופך להיות כמוך. וזה התקללות של חסד וגבורה, זה בדיוק מעשה עקדה. כמו שדיברנו על הנחת התפילין, שאנחנו ימין חסד עוקדת את יצחק גבורה, והתפארת זה הדבר שמתקבל מתוך העניין הזה. זה יעקב אבינו עליו השלום, הוא נולד מתי? יעקב אבינו נולד כשיצחק נעקד. למה? כי עד שיצחק נעקד לא הייתה רבקה בעולם. כשיצחק נעקד והתקללו החסד והגבורה יחדיו, נולדה רבקה, התאפשרה למעשה הלידה של יעקב אבינו, אפילו שקרתה זמן אחרי, אבל זה התאפשר בלדת רבקה דווקא. זאת אומרת, אפשר לעשות תיקון. התיקון כרוך באימון, הוא כרוך בעבודה, זה מסירות הנפש. זה הדבר הכי קשה לאדם, זה לשנות מהמקום, אפילו שהוא יודע שהמקום שנמצא בו הוא לא טוב. אדם יודע שהמקום שנמצא בו הוא לא טוב, שהוא פועל לא נכון, שהוא מגיב לא נכון, שהוא עושה דברים מזיקים. לא רוצה לתת דוגמאות, ודאי לא שייך ביושבים פה, אבל תראו בעלים מכים, תראו כל מיני תופעות שליליות. הוא יודע שזה לא טוב. למה הוא חוזר פעם אחר פעם על הפעולה? כי הוא לא יכול להשתחרר מהמקום המוכר והנוח שלו. גם כשמקום לא טוב, אתם יודעים, אסירים מתרגלים, שמתרגלים לשבת בבית סוהר, הם לא יכולים לצאת החוצה אחרי זה. הם מעדיפים להמשיך לשבת בבית סוהר ולא לצאת החוצה. אומרים להם צאו, אמרו, הם לא רוצים, רוצים להישאר. אם לא מאלצים אותם, הם לא יוצאים. במאסרים ארוכים זה המקום שהוא התרגל אליו, אפילו שהוא מקום רע, הוא המקום הנוח. אז אדם לא רוצה, גם כשיש לו מקום בנפש, אפילו אם הוא לא טוב, הוא המקום הנוח, כי הוא המוכר. אני יודע איך זה, שאני כועס, אני מרגיש את השליטה, אני נהנה מזה. אני שמה טוב לי. איי, זה שלילי, כן, ואני מבין שזה שלילי. אבל אני חוזר כל פעם לאותו מקום מוכר ונוח. מה אני צריך לעשות בשביל לתקן את העניין הזה? אני צריך לצאת מאזורי הנוחות. חייב לצאת מאזורי הנוחות שלי. חייב לנסות אחרת. איך עושים את זה? תחזור אחורה ביישוב הדעת את השמיים ואת הארץ, שם אהבה. תחזור לשם, אל תגיב מיד, אל תקבל החלטה מיד, אל תעשה תנות מיד. שב אחורה, תמשוך אחורה, צא מהעולם, תחשוב עכשיו מה שם רוצה ממני. למה הניסיון הזה בא? יכול להיות שהתגובה שלך פתאום מקבלת צורה אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. פתאום אתה מבין. הייתי צריך ללמוד את זה, לא עשיתי מספיק את זה, פה לא ליטשתי את עצמי ככה, שם אני צריך ללמוד לעשות, שם אני צריך, את הזאת הזו שאני מפגין פה, אני צריך להפגין במקומות אחרים, פה זה שלילי, במקומות אחרים זה חיובי. יש הזאת בקדושה. כמו שיש הזאת של חוץ ותסגה, יש הזאת בקדושה. לא חייבים להיות בחוץ ותסגה, בעזות דקליפה. אתה לא מבטל את העזות, רק אתה לוקח את זה למקומות הנכונים. אדם צריך לקחת את זה למקומות הנכונים. טוב, רציתי לדבר על הפרשה מנקודת המבט של אולי נזכיר רק עניין אחד קצר ביותר. לא הספקנו את הזוהר ולא נגענו אפילו בגמרא ולא התחלנו להסביר. נגיד איזה עניין קצר ביותר. כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה זה חמתי? חמתי, חמתי זה קליפה. יש קליפה כזו נקראת חמתי. זה לא האישה של האימא של אשתי, זה לא חמתי. זה לא חמתי. אנחנו כשאנחנו מתפללים לפני ערבית, כולם אומרים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו. למה אומרים את זה? יש לי ערבית.
זה דין.
כי מתעורר בלילה שלוש קליפות קשות ביותר. מתעוררות בלילה שלוש קליפות קשות ביותר. קליפה אחת נקראת משחית, קליפה שנייה נקראת אף, קליפה שלישית נקראת חמה. זה שלושת הקליפות הקשות שמתעוררות בלילה. מה אנחנו אומרים? והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, מבטל את קליפת המשחית, והרבה להשיב אפו, משיב את האף, משיב את הכעס, ולא יעיר כל חמתו. שהקליפה הזו נקראת חמת, תמשיך לישון עד עולם, שלא תתעורר. יש שלוש קליפות, משחית, אף וחמה. הקליפות האלה הן קליפות קשות מאוד ומתעוררות בלילה, ואף אחד לא מתעסק איתן, לא מתעסקים איתן. יש קליפות, יש כוחות, יש מקומות שיהודי לא מגיע אליהם. יהודי לא הולך לשם, לא הולך לתקן. יש שיהיה מה שזה לא יהיה, אתה לא נכנס לסוגים מסוימים של מועדונים או כל מיני כאלה, אל תנסה להחזיר בתשובה שם, אל תעשה טובות, אל תתקרב, אל תתקרב, זה אזורי סיכון גבוה. לא, לא הולכים לשם, לא מתקרבים, לא לכל מקום יהודי מתקרב. אתה יודע שאתה עלול להיכשל, אתה עלול ליפול במקומות קשים, אל תהיה גיבור גדול. אין גיבורים נגד הקליפות האלה, אין. כל אופן, אומר הזוהר הקדוש, איך הצליח פנחס להתגבר על הקליפה הזו שנקראת חימה? איך הוא הצליח להתגבר? הוא לקח את היוד של יצחק. אתם זוכרים שיצחק זה יצחק, אתם זוכרים שיצחק הגימטריה של השם שלו 8 פעמים שם הוויה? 208. כמה זה פנחס עם יוד? פי ויוד 90, נון 50-140, נכון? וסמך 200 וחט 8, 208. כמו מה? כמו יצחק 208. לקח פנחס את היוד, בלשון הזוהר הקדוש זה התעברה בו נשמתו של יצחק אבינו עליו השלום, לקח את היוד של יצחק, שם אותה בשם שלו, קיבל את היכולת, את העזות, להפוך להיות, להפוך להיות דין. הוא היה בחסד, איך הוא הפך להיות דין? נתעברה בו נשמת יצחק. איך זה קשור ליסוד? יצחק יש בו גם יסוד, יצחק הוא גבורה, אבל יש בו גם יסוד. יצחק בחלוקה אחרת של האותיות שלו נקרא קץ חי, כך הוא מובא בספרים הקדושים, קץ חי, גם בזוהר הקדוש וגם אצל האריזל וגם במקומות אחרים. קץ זה גבורה, זה סוף, חי זה יסוד. חי זה יסוד, כנגד חי חוליות שבשדרה. טיפת האור יורדת, טיפת האור באלף יורדת מהדעת דרך חי חוליות שבשדרה אל היסוד. וגם ביולוגית זה נכון, שקר היסוד עובד עם המלכות ויותר זיווג שמוליד. יצחק נקרא ככה. בא אריזל ומסביר, גם זוהר וגם אריזל, כן. מה שאמרתי לגבי פנחס, מה שאמרתי לגבי פנחס עם היוד, עם היוד של יצחק, זה בזוהר. גם אריזל לא מביא את זה, אבל זה המקור בזוהר, כן. המקור בזוהר. למה זה יוד זהירה? כי האותיות הזהירות, יש אותיות רבתיות, אותיות גדולות בתורה, ויש אותיות זהירות. האותיות הזהירות הן מכוח הדין. אז לוקח פנחס את היוד של יצחק בזעירה, יוד קטנה, שזה מידת הדין, מכניס לשם שלו, שהוא בשם שלו בכלל חס. חס זה מרחם,
רחמן,
רחמן, רחמן. הכניס את היוד, קיבל את השם של יצחק, שמונה פעמים שם הוויה, יכול להתגבר גם על זמרי בן סלור וכוזבי בצור, עם כל הניסים שמי שירצה להרחיב בדבר יראה גמרא בסנהדרין פ"ב בסוף דף א', בסוף עמוד א' ובעמוד ב', שם מובאים דברים פלאי פלאות על כל הניסים שנעשו לו, איך היד שלו לא רעדה עם המשקל של שניהם על הרומח, איך הם התהפכו על הרומח, איך התהפכו, איך התקרה הגביה את עצמה, המפתן הגביה את עצמו, איך שניהם לא מתו שזה שהוא לא התאמה, איך אדם לא נזל עליו, איך הידית של הקט של הרומח התארכה, ואיך הוא לא נשבר הרומח. אפשר היה להביא, הייתי יכול לתת לכם עוד דבר, אתם יודעים, עוד דבר הכי קטן, אני לא יכול להרחיב, אבל זה יפה כשמרחיבים. תראו, יש, כתוב, הזוהר כותב, ככה הזוהר הקדוש כותב, זה מה שרציתי להראות לכם בזוהר, אבל אני אביא לכם את זה בלי להראות בזוהר.
יש חודש את הדברים.
לא, לא. לא, זה לא דבר נכון. רק זה, זה פלא פלאות מדהים. אומר הזוהר הקדוש שהוא ראה, מהי חמה? שואל הזוהר. שאלת הזוהר, מהי חמה? מה הוא ראה? מה הוא ראה? כתוב עליו שהוא ראה. שואל הזוהר הקדוש, מה הוא ראה? וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה. שואל הזוהר, מה הוא ראה? אומר, ראה מם משוטטת באוויר. עכשיו תשמעו דבר מבהיל. מה הוא ראה? הוא ראה מם משוטטת באוויר. עומדת מם באוויר, האות מם, והוא ראה שמסביב, מסביב לאות, האות מם, יש המלאך הרע, שלא מזכיר את השם שלו בלילה, זה סמך מם א' למד, נכון? סמך מם א' למד. הוא גם נקרא המקטרג, שהוא נקרא המקטרג, הוא סינטט נון, שהוא נקרא המפתה, הוא נון חדשין. כמו נחש? זהו. אז הוא נון חדשין. נון חדשין ועוד אחד, זה סינטט נון. נון חדשין 358, סינטט נון 359. למעלה מזה זה המלאך הזה הרע. סמך מם, א' למד. אם לוקחים את המם מהסמך מם, נשאר סמך א' למד. מה זה סמך א' למד? אורות בכלים. 91 בגימטריה, אביה ואדמו. אתה מכניס את המם, זה הדבר הכי גרוע שיש. נכון? אומר פנחס, אני רואה מם באוויר. וסביבה אני רואה מה שכתוב בספר בראשית, כשהאישה באה לפתות את אדם, כתוב ותרא, ותיקח, ותאכל, ותיתן. ארבע פעמים. ותרא, ותף. ותיקח, ותף. ותאכל, ותף. ותיתן ותף. אם תצרף את המם לותף, יוצא מם ותף. מוות. הוא אומר, אני רואה את המוות באוויר. מה עושה פנחס? לוקח בכוח הדין, מצרף לשם שלו את היוד של יצחק, כוח הדין. הוא היה לפני זה, הגימטריה של השם שלו הייתה אחרת. הוא צרף את היוד, הגימטריה של השם שלו זה ריש וחט. 208, ריש חט. הכניס את המם הזו שהייתה משוטטת באוויר לתוך השם שלו, מה נהיה לו? רומח, זה הרומח. רומח כתוב בליבב. קיבל את הרומח הזה שהוא יכול לעשות איתו את מעשה הקנאות ולהצליח ושיקרו לו כל הניסים שברוך השם קראו לו. היא רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, ביאת בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן.